פרשת בלק. בפרשה אנחנו נקרא על רצונו של בלעם לקלל את עם ישראל וכיצד הקללה נהפכה לברכה. כאשר הלך בלעם לקלל, האתון ראתה את מלאך השם והיא הפסיקה ללכת, וכאשר בלעם ניקה את האתון נאמר ויפתח אדוני את פי האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי קיטני זה שלוש רגלים. מפרש הרמב"ן מה פירוש הנס הזה של פתיחת פי האתון. ותם הנס הזה להראות לבלעם מי שם פה לאדם או מי ישום אילם, להודיע כי השם פותח פי הנעלמים וכל שכן שיעלם ברצונו פי המדברים. גם ישים בפיהם דברים לדבר ברצונו כי הכל בידו, ולהזירו שלא ילך אחר נחש וקסם ויקלל בהם כי מנחש וקוסם היה. כלומר, יש כאן עזרה לבלעם שלא יסמוך על פיו וכוחו, וכמו שהאתון יכולה לדבר, כך גם הוא יכול להשתתק או לדבר דברים כנגד רצונו. וכתב שם הרמב"ן, כי העניין כולו באתון נס גדול, כבריאה חדשה בנבראים בין השמשות. הרמב"ן אם כן מפנה אותנו למה שנאמר בפרקי אבות בפרק ה', 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הם פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, הקשת, המן, המטה, השמיר, הכתב, המכתב והלוחות. כי לפי הפשט האתון של בלעם כבר חיה כמה אלפי שנים, מששת ימי בראשית עד ימיו של בלעם, שהרי מוזכר בפרקי אבות שהיא מן הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות בזמן בריאת העולם. אבל התוספת יום טוב בפירושו למשנה כתב שלא ייתכן שהאתון הזו חיה כל כך הרבה זמן, ולכן הוא מסביר כמו שפירש רבנו עובדיה מברטנורה, שהכוונה היא שבערב שבת בין השמשות של בריאת העולם נגזר על האתון שתיוולד הרבה יותר מאוחר שתדבר עם בלעם. והוסיף על כך בתפארת ישראל שאם האתון הזו באמת הייתה חיה כמה אלפי שנים, ממילא היינו צריכים שמישהו ידבר על הנס הזה, התורה הייתה צריכה לציין את הנס הזה. עצם העובדה שלא הוזכר הדבר הזה, כנראה שהאתון הזו נודע עכשיו, אבל בכוח הגזרה שנגזרה הגזרה בזמן הבריאה ובין השמשות, האתון קיבלה את כוחה. לכן אם כן, פירושו שהקדוש ברוך הוא נתן כוח באתון הראשונה שנבראת להוליד אחרי כמה דורות את אתונו של בלעם. אבל רבי יעקב עמדין בספרו לחם שמיים הוא תמה על דבריו של התוספות יום טוב. הוא אומר, מדוע לא ייתכן לומר שהאתון הזו חיה כל כך הרבה שנים? והרי אמרו חז"ל בבראשית רבה שהפרות שהתנדבו הנשיאים בחנוכת המשכן חיו עד שהקריבו אותם במקדש שבנה שלמה, וזה קרוב ל-500 שנה יותר מאוחר, ולדעת רבי מאיר עדיין הם קיימות, ולמרות שאותם פרות לא נבראו בין השמשות של בריאת העולם. אם כן, קל וחומר באתון שנבראת בבריאת העולם בין השמשות שהיא יכולה לחיות כל כך הרבה שנים. בפרקי דרבי אליעזר מופיע בפרק למד, השכים אברהם בבוקר ולקח את ישמעאל ואת אליעזר ואת יצחק בנו אמו וחבש את החמור. מה החמור הזה שנלקח על ידי אברהם לעקדת יצחק? אומר, מופיע פרקי רבי אליעזר, הוא החמור בן האתון שנברד בין השמשות, והוא החמור שרחב עליו משה בבואו למצרים, שנאמר ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור. והוא החמור שעתיד בן דוד לרכוב עליו, שנאמר אני ורוכב על חמור. על פן נוסף שמצאנו במקראות על חמור, זה מסופר במלכים א' פרק י"ג. שם מסופר על עידו הנביא שנשלח לנבא נבואת תוכחה לירובעם. הנביא ניבא על הריסת המזבח בבית אל, וירובעם רצה לתפוס את הנביא וידו התייבשה. ירובעם ביקש מהנביא שיתפלל עליו, הנביא התפלל וידו של ירובעם חזרה בחזרה והבריאה. ירובעם ביקש מעידו הנביא לבוא אליו לביתו ולאכול איתו, והנביא עידו אומר לירובעם שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו שלא לאכול ולא לשתות בבית אל. בבית אל באותם זמנים ישב נביא שקר, והוא בא אל הנביא עידו ואומר לו שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו וציווה עליו להגיד לעידו הנביא לבוא לבית אל ולאכול ולשתות שם. עידו מאמין לו, חוזר בחזרה, ובזמן האכילה מתגלה הקדוש ברוך הוא ואומר דרך נביא השקר שמכיוון שעידו לא שמע את ציווי השם שלא לאכול ולא לשתות בבית אל, והוא אכל ושתה, כשהוא יעזוב את בית אל הוא ימות. וכך קורא, עידו עוזב את בית אל כשהוא רכוב על חמור, ובדרך מגיע אריה וטורף את הנביא, אבל לא טורף את החמור. הדבר הזה מעורר פליאה אצל האנשים. איך יכול להיות שעומד שם אריה, טורף את הנביא, אבל לא נוגע לרע בחמור? כתב על כך הרד"ק, שם בפירושו שלמדנו יסוד חשוב, שיש גמול לחמור בעולם הזה לכבוד הנביא שרחב עליו, ויש גמול ועונש בשאר בעלי חיים בעולם הזה בעניין האדם. כלומר, פרש הרד"ק שיש גמול ושכר טוב גם לבעלי חיים. אמנם בעולם הזה אין מושג של עולם הבא לבעלי חיים, אבל מפרש הרד"ק מדוע האריה לא טרף את החמור, מכיוון שהאריה הזה, החמור הזה שירת את הנביא, לקח אותו לכל מקום שהיה צריך, ממילא הוא צריך לקבל על כך שכר, ולכן כשהאריה טרף את הנביא הוא לא טרף את החמור. אם עסקנו בשיחה הזאת בענייני בעלי חיים, ירצון ותתקיים גם בנו נבואת בלעם, קרא שכב כארי וכלבי מיקימנו.